הייתי ילדה, אני חושבת, בת 4, והיו לי חברות דמיוניות. הם גרו בקצוות של הכרית שלי. והייתי משוחחת איתן כל לילה לפני שהייתי הולכת לישון, והם היו מנחמות אותי כשהייתי מאוד מאוד מתגעגעת לאבא שלי. אבא שלי היה איש חיל הים, מפליג הרבה ונעדר הרבה מהבית, ושם הייתה נחמה גדולה. קראו להם זיקית, צדקית, יונינה וגנינה.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. דוקטור נירה ואלה עומדת בראש מחלקת החינוך לגיל הרך במכללת סמינר הקיבוצים. מילדותה שכללה את יכולות ההכלה שלה, את הרגישות לאחרים ואת היכולת להאיר פנים. ועם זאת, במשך שנים, ביתה היה סגור. היום לעומת זאת, היא מכניסה לביתה כמה שיותר אורחים עם כמה שיותר מתאמים. על הסגירה ועל הפתיחה תשמעו מיד. היי נירה.
היי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז הקשר שלי הוא מאוד מרובה, כמעט הייתי אומרת רב דורי. אני אתחיל מאימא שלי, שהיא שלשום ב-92, ומטבע הדברים היא כבר באמת מאוד מאוד שושה, וכל השנים, אבל זה היה משהו כזה, אישה מאוד מאוד חזקה, מאוד אנרגטית, מאוד מוצלחת, עם מקומות מאוד שבריריים. אז
שאת הבחנת בזה מאז ילדותך? את זיהית את המקומות השבריריים האלה?
לא בדיוק, אבל בהתבוננות אחורה, אני יכולתי להבין את המקום שלי כתומכת, מנחם, מרגיעה, בעיקר מרגיעה. זה היה התפקיד שלי, וזה תפקיד שאני ממלאת גם היום בנאמנות. והפרק השני הוא, אני התחתנתי עם איש, שהוא אבי ששת ילדיי, והוא, אני חושבת שהוא היה בורדרליין. וזה היו נישואים בשנים הראשונות מאוד מאוד, עם קשר מאוד אמיץ ומאוד אהבתי אותו. ועם השנים זה נעשה מאוד כבד, וניסיתי גם להיפרד ממנו ולא הצלחתי. ובסופו של דבר נפרדתי ממנו כי הוא נפטר באופן מאוד דרמטי, השאיר חור גדול של unfinished business לכולנו.
מה שהלך ונעשה כבד, היה שם מלכתחילה ונדמה היה אפשרי, או שלא הייתה עדות בהתחלה לקוביד שיגיע?
הוא היה שם מלכתחילה, אבל הוא הלך ונסה יותר ויותר כבד, גם בעקבות אירועים טראומטיים בחיים שלו, וכאילו משהו של הסתבכות, של הסתבכות עד כדי מחנק, וזה היה אתגר מאוד 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 גדול, שבעצם לא נפטר. הוא דהה, אבל הוא לא נפטר.
איך הוא מצא את מותו?
הוא קבל לו מאוד הבטן, והוא לא הלך לרופא, ואז הסתבר שהפנדצית שלו מודלק והתפוצץ. הבן הצעיר שלי לקח אותו לבית חולים. הוא שכב חודש שלם, מורדם ומונשם, ובסופו של דבר נפטר.
וזה אחרי כמה זמן שאתם ביחד?
35 שנים. כן, וזה, הוא נפטר ב... כשאנחנו בתוך דיונים בבית הדין הרבני, ואני מנסה להתגרש ממנו ולא מצליחה, ותוך כדי זה שהוא היה בבית חולים, הוא קיבל זימון לבוא לתת עוד איזה, לעוד איזשהו דיון.
אבל זימון אחר לקח אותו קודם.
כן, כן.
מה זה הדבר הזה שאת מזהה על עצמך שזהו, זה כבר כבד מנסו, ואת רוצה לצאת מהמערכת הזאת ולא מצליחה?
הוא לא הסכים. והדיינים דווקא בניגוד למה שתמיד אומרים, היו מאוד לצידי, אבל הוא לא הסכים.
זה מסורבת גט, זה היה, או נכון? זה היה...
כן, הם אמרו לי, אנחנו יכולים להביא אותו, לכפות עליו גט, שעושים את זה בדרכים מאוד אלימות. אני לא הסכמתי. אמרתי שזה לא... בכל זאת יש שישה ילדים, כמה שהם, גם כשהם גדולים, זה עדיין...
זה אבא שלהם.
כן. זה אבא שלהם, וזה גם היום בינינו. זה נשאר איזה תהום פעורה ביחסים בינינו. הם מבינים למה רציתי לפרק את החבילה, אבל אני לא חושבת שמבינים את עוצמת הקונפליקט שלי בתוך זה.
כן.
ומאחר וזה אבא שלהם, וחשוב לי שהדמות שלו תישאר. מטיבה ביניהם, אני שחררתי את זה. היה שם סוג של אלימות רגשית מאוד חזקה. כן. אסור לך לשתף, אסור לך לספר. יש פה סוד בינינו. אם תפתחי את הסוד, את אוי ובוי מה שיקרה לך. כן.
זה מאוד מזכיר אלימות מינית.
נכון. יש לזה את אותם הסימנים של אלימות פיזית, רק אין סימנים חיצוניים.
כן.
ממש אותם סימנים. לא לתת לאנשים להתקרב, לשמור על...
לבודד אותם מהסביבה.
לבודד מהסביבה. להיות כל הזמן נורא נורא שיפוטי על מה שנעשה. כל הזמן במתח נוראי.
את חושבת שהילדים שלך הבחינו באלימות הרגשית הזו, או שאת ספגת אותה... בינך לבינך.
קודם כל, אמא שלי לימדה אותי להיות קשובה וסופגת ומכילה.
התאמנת בזה במשך שנים.
אני חושבת שמאז שהייתי ילדה קטנה, אני התאמנתי ומתאמנת. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, את נורא מכילה, ואני לא. זאת אומרת, ככה גדלתי כמו שמישהו גדל שהוא אוהב קפה. אז אני לא... אני... קודם כל, הם לא מקשה אחת. יש שישה אנשים, כל אחד יש לו האישיות שלו. הם נפלאים. ואני חושבת שכל אחד מנהל איזה דיאלוג עם הדבר הזה, בלי שזה פתוח בינינו. הבן הבכור שלי, שהוא עוד מעט בן 48, הוא הילד היחיד שיש לי איתו שיח פתוח על זה, והוא בהחלט... מבין את נקודת המבט שלי.
מתי את הבנת שמה שאת חווה זו אלימות רגשית?
מהר מאוד נעשיתי אימא, היה בינינו הבדל של 11 שנים. נכנסתי לתוך זה מאוד בשקיקה. כבר היו לי 6 ילדים. בשלב מסוים הרגשתי שאני לא יכולה יותר. אני באה מקיבוץ, ובקיבוץ יש לזה אפקט והד מאוד מאוד חזק. החברה מאוד לא סובלנית, ומצד שני מאוד לא יודעת מה לעשות עם אנשים שהם...
סוטים מהנורמה.
שהם לא בתוך הנורמה. ובעיקר הקיבוץ שהיינו בו, הוא קיבוץ מאוד מאוד קשוח. אז זה יוצא בכל מיני דרכים.
איך הקיבוץ אבל חווה את זה?
היה פער מאוד גדול ביני, כאישה מאוד מעורבת ו... עם תפקידים רבים וניסיונות ומעורבת מאוד בתוך החיים של האנשים, תקופות מאוד ארוכות, שנים, ריכזתי את כל תחום בריאות הנפש בקיבוץ.
וואו.
וזה לא כל כך פשוט, כי זה לא... זה מקום דיסקרטי, זה מקום שאנשים אחר כך נפגשים על המדרכה, וההצטלבויות הן מאוד מאוד מרובות. אני חושבת שבפעם הראשונה שהבנתי, אני הייתי בת קצת מעל 40, לקח לי המון שנים להבין. וגם כשהבנתי, אז כשחשבתי שהבנתי, לא הבנתי.
למה? מה חשבת שהבנת ומה התברר לעומק?
מאחר והחיים היו מאוד, איך אני אגיד, מאוד אינטנסיביים איתו, אז לאט לאט מצאתי לי מסלול בשביל לנשום. אז בהתחלה עבדתי בתנועה, עבדתי באזור, בערבה, ואחר כך עבדתי בתנועה הקיבוצית, וניהלתי את המחלקה של הגיל הרך בתנועה הקיבוצית, ולאט לאט נקודת הקובד עברה למרכז הארץ. והרגשתי שכשאני נוסעת מהבית, אני בעצם נושמת, פיזית נושמת. וכשאני חוזרת, אני חוזרת לתוך...
מתכווצת.
מתכווצת בתוך אפילו הקול שלי הושפע מזה. ואז שנה אחת החלטתי שאני לוקחת את שני הילדים הצעירים, אחד היה בכיתה י', השני היה צעיר בכיתה ז', ועברנו לגור על יד אח שלי בכפר ויתקין, וזאת הייתה שנה של פריחה, כאילו הייתי בחול.
זה רילוקיישן נפשי.
כן, ממש, ממש.
ואיך זה התקבל? איך זה התאפשר? פשוט עשית את זה.
חייתי במקום שכנראה לא ידעתי אז להעריך את זה, נתן לי חיבוק מאוד גדול. בלי כותרות ובלי לקרוא לי אהובתי ויקירתי. אבל כשבאתי למזכיר ואמרתי לו, זה מה שאני רוצה לעשות.
גיבו אותך.
קחי.
כן.
לחי. אני לא שואל אף אחד, לחי.
כן.
אבל אחרי שנה חזרתי חזרה, כי המלכודת עוד הייתה מאוד חזקה. ולקח לי אחרי זה עוד 10 שנים, כדי להגיד עד פה. וזה באמת היה עם מחיר מאוד מאוד כבד.
מבקשת שנחזור עוד פעם לגיל 40 הזה. שאגב, אני לא יודעת, תגידי לי את אם זה מקרי, שזה סביב גיל 40. קחי אותי לרגע, למצב הזה שבו מתנסחות לך מילים אלימות רגשית, או... או למצב הזה שבו את אומרת, את זה מה שהיה עכשיו, זהו.
התובנה הזאת ירדה לי אחרי ששוחחתי עם מישהי, עם עורך דין במקלט לנשים מוכות. אני לא אישה מוכה פיזית. ומשהו בשיחה הייתה, פתאום תח הבנתי שזה זה.
היא נתנה מילים? לדבר?
היא נתנה לזה, היא שאלה שאלות, והשאלות היו מאוד מפקסות, ומאוד ברורות, וזה כאילו התכנס, בום, טרח.
תני לי דוגמה לשאלות האלה.
האם את רוב הזמן מרגישה פחד? התחושה הייתה שוואו, סוף סוף מישהו שם מילים לאיזה תחושת בטן שיש לי, כי אין לזה סימנים.
כן.
זה לא קיבלתי מכה, זה גם הלך וסגר עליי, אז זה לקח הרבה זמן.
אגב, זאת הייתה הזוגיות הראשונה הגדולה בחייך?
לא, היו לי חברים לפני, אבל זאת הייתה הזוגיות ה... כאילו, החרפתי את ה...
הלכת מהקל אל הכבד.
הלכתי מהקל אל הכבד. כן, כן.
הסביבה ידעה שזה כבד?
אני חושבת שהיחידים שידעו שזה כבד היו ההורים שלי, אבל הם לא ידעו לשים את האצבע. הם רק אמרו, יש פער גדול
בשנים,
שזה בעיניי שטויות, אבל זה לא ה... וזה גם הייתה התערבות לא חכמה, אבל לא, להפך, זה קיבל המון חיזוקים מהסביבה, ובאמת הייתה התאמה נפלאה, איש מאוד אינטליגנטי, ובעל כישורים מרובים, אבל מאוד פגוע.
כן. אמרת שיש קשר, הקשר שלך לעולם ההתמודדויות, הרגשיות, הוא בעצם רב דורי. וציינת את אימא שלך, ואת בן זוגך הראשון. ואני שואלת אם יש עוד דור ברשימה הזו.
אז זה לא בדיוק נכנס לתוך המשבצת, אבל כן, ביתי השלישית, יש לי 6 ילדים, כמו שאמרתי, אז השלישית היא בחורה עם נכות אינטלקטואלית, אבל אי אפשר רק להגיד שזה פיגור קל או גבולי, כי להגדרה הזאת יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד היבטים, והרבה מאוד השלכות של התנהגות לא תואמת, של קושי אדיר בלהסתגל, של התנהגות אובססיבית, ועוד ועוד ועוד. והיא למעשה ירשה, אני חושבת, את החלקים האלה, שגם בעקבות הסיטואציה המשפחתית שלנו, אני חושבת שהם לא טופלו כראוי בשנים האלה. לשמחתי, בשנים האחרונות יש התקדמות מדהימה. זאת אומרת, היכולת שלי לאזן בין עבודה הבית, לימודים, ובין החיים הפרטיים שלי. ובעיקר, בעיקר, אני אולי מקדימה את המאוחר, אבל הנס שקרה לי שהכרתי את יוסי, שהוא בן זוגי, הנוכחי, שהוא תיקון חיי.
כך משמח לשמוע, נראה.
כן, ממש. זה נורא מרגש, כי היכולת בכלל לתקן עוד בחיים האלה,
כן.
היא נורא מרגשת. והיכולת שמישהו יהיה מכיל עבורי, וביחסים נורמליים ותקינים, היא מאוד 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 משמעותית.
שזה לא רק התפקיד שלך יותר, אלא יש איזון, יש הדדיות.
כן.
זו חוויה שאני חושבת אולי בחיק משפחתי, אני מבינה שזה משהו שאת חווה לראשונה.
זה, אני חושבת שמאז שהייתי ילדה קטנה, זה פעם ראשונה שאני חווה תחושה כל כך בטוחה וכל כך שלמה.
כן.
כן.
אז אנחנו עוד נשמע על יוסי. יש למה לחכות. מה מאפיין את חיי היום?
היא חיה בדיור מוגן עצמאית, עובדת בבית ספר כמזכירה. היא מתנהלת באופן מאוד עצמאי בעולם. עם קשרים מאוד סבוכים איתי, אבל הנה מאוד לשמחתי, האחים שלה יותר ויותר לוקחים חלק בתוך הקשר איתה, ולמשל היום היא נפגשת עם אחיה הצעיר לברנץ' כזה.
וואו.
וזה מאוד 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 משמח אותי.
בטח.
כאילו, אני אגיד בדרמטיות, כאילו אפשר למות בשקט.
אז בדיוק רציתי לומר את זה, שאני חושבת שהרבה פעמים מהזווית ההורית, זו אחת הדאגות. מה יהיה יום אחד כשאנחנו לא נהיה כאן? כי מי שזקוק לסיוע, אין לזה גיל מבחינת, כאילו אני אומרת ילדים שלנו, אבל זה לא משנה בני כמה הם, עדיין אחריות הורית היא לנצח בעצם.
אני חושבת שמה שקרה לי איתה זה שהתכונות המכילות האינסופיות שלי היו לה לרועץ וגם לי.
כן.
ומרגע שזזתי מהמקום הזה,
כן.
אז יש התקדמות. עכשיו, זה לא התקדמות מטאורית, אין פה שינוי של המוח, אבל יש שינוי דרמטי בהתנהלות שלה, וגם ביכולת שלי לתבוע ממנה. שזה חידוש.
אני באמת חושבת על זה הרבה פעמים, שכמספר הילדים שיש לנו, כך מספר התרגומים של ההורות שלנו, של האימהות שלנו, שאנחנו נדרשות להם. כי לכל ילד מתאים משהו אחר, וזה לא, אני חושבת שאני כאם צעירה, הייתה לי תפיסה שיש לי איזו, נקרא לזה אידיאולוגיה של איך אימהות צריכה להיראות, או פרקטיקה של איך אימהות צריכה להיראות, אבל לא, היא נדרשת למופעים שונים, בתקופות שונות, עם ילדות שונות, וזה חלק מהצמיחה שלנו.
ובעיקר ב... כאילו, פעם השגת את זה, אף פעם זה לא שלך. זה כל הזמן, זה כל הזמן בתנועה.
דינמי.
וזה כל הזמן דינמי. וגם יש דינמיקה ביניהם, אצלי זה חבורה, אז יש דינמיקה ביניהם, הם מאוד אחד בשביל השני, אני מאוד מאוד גאה בהם על זה. והם לא, הם נותנים המון מרחב. הם לא נכנסים אחד לתוך השני.
נשמע כמו רשת ביטחון, בדיוק הדבר
ש... הם ממש בנו, כאילו בדימוי שלי, הם מחזיקים ידיים, הם קרובים, הם... אם מישהו מהם צריך, אז הם יותר נחלצים לעזרתו. הם באמת...
וואו, זה ממש מקום להתרווח כן. בו, ממש. להתארסל.
ממש.
אנחנו למעשה הכרנו במכללת סמינר הקיבוצים. את כמה זמן את שם?
אני חושבת שמעל 25.
אז את 25 שנים במכללה או יותר, ואני חושבת שאני משהו כמו 7. זה מה שנראה. אני עושה הרבה רעש, אבל אני חושבת שבסך הכל זה 7 שנים.
מה פתאום? אני מעל 30.
כן?
כן, לפי מלחמות.
כן, זה כל כך ישראלי מצידנו. אז אוקיי, אז את מעל 30 שנה במכללה, ואני מתחילה את השנה השמינית. ומנקודת המבט שלי, אני חווה אותך מאוד מאירת פנים, מאוד מקצועית, מאוד קשובה, מאוד סמכותית גם. סמכותית, אני מקשרת את זה למקצועית. אני חושבת שמה שאני אגיד עכשיו, זה משהו שאני גם שומעת עליי, על עצמי. אי אפשר היה לשער שאת נושאת על כתפייך את הסיפורים האנושיים התלת דוריים האלה. ויחד עם זאת, יש תחושה של אמת גדולה, שאת מביאה את עצמך. אני פוגשת אותך גם בהקשר המקצועי וגם בשיח בינינו. ואז ההזמנה שלי אלייך היא להסתכל ולנסות לנסח מה המנגנון שלך. איך לאורך השנים, כי לאורך השנים הנסיעה הזאת שאפשרה נשימה מאזור הערבה לתל אביב, היא לא כל הזמן הייתה הנסיעה הזאת. אז איך הצלחת לנשום גם כשלא היית על הכביש?
אני חושבת המקום שנתן לי אפשרות לשמור על עצמי היה המקצוע שלי. אז זה התחיל בזה שהייתי גננת בגן, וכל כך אהבתי את זה. הרגשתי שזה הייעוד שלי בחיים. עשיתי את זה מתוך עניין ועומק גם של מחשבה וגם של רגש, ואני יודעת שהצלחתי לגעת בילדים, והם גם הצליחו לגעת בי, כמובן. אז לא הייתי צריכה להתרחק פיזית כדי שזה יקרה, אבל כשהמצב החמיר, וגם, אני להודות על האמת, התחלתי דוקטורט, והתפתחתי עוד מבחינה מקצועית, אז יצאתי גם מגבולות הערבה. וגם, אני חושבת, הדבר השני, אני עובדת כל החיים שלי בסביבה נשית. יש בזה המון כוח. אני עובדת עם סטודנטיות, אני עובדת עם מרצות, יסלחו לי המעט מרצים שיש. הדוקטורט שלי היה עם נשים פלסטיניות בנצרת. אני אוהבת לעבוד עם נשים. יש איזה סולידריות ואחווה מאוד מאוד גבוהה. לא צריך לדבר. אני באמת כמעט לא מדברת על החיים הפרטיים שלי. בשנים הראשונות זה היה, בניתי חומה כדי שזה לא יפרק אותי בלדבר, אבל אני לא מרגישה צורך לדבר על זה. אבל המקומות של העבודה וגם המושקעות הגדולה שלי בלימודים ובדוקטורט נתנו לי המון המון חופש. והרבה מאוד עצמאות. זה היה מקום שבו אף אחד לא יכול היה לגעת.
מרחב מחיה משלך.
ממש, ממש מרחב משלי, עם הרבה מאוד עניין וסקרנות, וזה היה העולם שלי. אני לא רציתי לחלוק אותו עם אף אחד, לא נתתי לאף אחד לגעת בזה. והיה בזה, אני חושב ששם הייתה לי שותפות גדולה מאוד. אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד עוצמה, המפגש הנשי. המהלך של הדוקטורט עשה לי את השחרור מבעלי.
תסבירי בבקשה.
יש משהו בדוקטורט שהוא העולם שלך. אף אחד לא דרך בשדה הזה קודם. זה שלך, גם אם קראת מיליון מאמרים שהם על יד, ומיליון אנשים חקרו את הדבר, זה התלם שאת פילסת אותו באדמה. ואני חושבת שהיה בזה, יש בדוקטורט, בשיטת מחקר, שהיא פעולה שיתופית, שיטת מחקר שאותה אני, שעבדתי איתה, יש משהו שמאוד נתן לנשים האלה כוח, אבל לא רק להם, גם לי. זה לא עובד רק חד צדדית. ובתוך המהלך הזה, זה היה שם משהו שמאוד מאוד התחזק בי.
ואי אפשר ללכת אחורה.
לא. לא.
אני חושבת שזה כל כך נכון וכל כך חשוב לזהות מהם הדברים שלא משנה מה קורה. ולא משנה אילו משתנים יש בסביבה שלנו, הם שלנו, הם נכס בלתי תלוי.
ממש. אני חושבת שמה שעמד לי הצידי היה היכולת שלי להקשיב, להכיל, לא לפחוד, לקחת על עצמי משימות שהן כבדות, וגם ללכת באזורים של אי-וודאות מאוד גדולה.
בעצם כל התכונות האלה שתיארת, שלך, הן תכונות שהתפתחו לאור נסיבות חיים מאתגרות. אבל פתאום זה, הן לא הובילו אותך, נגיד, לכניעות, אלא ללבלוב, לשחרור מהמצב המדכא. למה היית משווה את זה?
שאלה מעניינת. אני חושבת שגם לחיות לצד אלימות רגשית, גם לחיות עם אדם שהוא מתמודד, לא משנה אם זאת אמי או בעלי או ביתי, זה כל הזמן להיות עם רגל אחת במים נעימים, ועם הרגל השנייה במים בטמפרטורה מאוד קיצונית. ולדעת לחיות עם זה, או שהרגל שלך קפואה במים, או שהיא רותחת. ואת מנהלת ככה את החיים שלך בתוך הפערים האלה. זאת אומנות של להחזיק את המתח הזה באופן בלתי פוסק.
מתי בעצם פתחת את זה עם סביבה קרובה, או מתי, זאת אומרת, את סיפרת שלקח זמן לתמלל את זה בינך לבין עצמך. מתי הגית את זה מול אנשים אחרים?
זה נושאים כואבים, ומדי פעם יש איזה מקומות שאני מאפשרת לזה לצאת, כשאני מרגישה מספיק בטוח, וכשאני מרגישה את יודעת מה, גם אם אני אומרת, אף אחד לא ממש מבין. זה לא... לא ממש יכולים להבין את ה... זה לא הסיפור, זה התחושה, את הקונסטלציה הזאת המורכבת. אני חושבת שמה שלי חשוב זה לשחרר את זה. לשחרר את זה, אבל...
לא להניח... כל כך תלוי בתגובה של האדם.
אבל להניח את זה במקום שאני כן מרגישה שזה בטוח. שאנשים, גם אם לא יבינו לעומק, הם יכולים להחזיק את זה. אני אתן דוגמה רגע, אפילו מכאן, אני ממש מבינה, מרגישה שאת מבינה. ואני מרגישה שאני מניחה את זה פה, ושזה לא נפל על הרצפה. וזאת ה... זה מה שחשוב לי.
כן.
כן. אני זוכרת סיטואציה, דווקא בסמינר, שהזמנתי מישהי להרצאה על נשים מוכות. אני חושבת שסימנים, אני חושבת שהסטודנטיות שלנו חייבות לדעת את זה. וכשנגמרה ההרצאה, הצוות התאסף ביחד, והייתה סדרה של הרצאות, והן היו מאוד ככה נסערות, ואני סיפרתי עליי, זו הייתה סיטואציה כזאת, שזה התאים. וסיפרתי קצת, ואני זוכרת את העיניים שמסתכלות עליי, בשביל להגיד, אני סיפרתי בשביל להגיד, תשמעו, זה לא קורה לאנשים דלי אמצעים. זה לא קורה לשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.
לא קורה לאנשים בורים, זה לא...
זה לא קורה לנשים...
כן, עם קרן.
זה קורה. באוכלוסייה זה ישנו. כן.
ואיך הרגשת? זה נפל על הרצפה, זה הוחזק?
אני חושבת שזה הוחזק. בעיקר אני חושבת שהיום אני יכולה להחזיק את זה יותר. זה הרי לא שייך לאחרים, זה יותר שייך אליי.
כן. מה שאמרת שחשוב שסטודנטיות ייחשפו להרצאה על נשים מוכות וכולי, אני חושבת באמת בתחום של אלימות רגשית, זה לא אגיד יותר חשוב, אבל זה לא פחות חשוב דווקא בגלל הדבר הזה שאמרנו קודם של היעדר הסימנים, ובגלל הקושי לתווך את זה. נדמה לי שככל שמדובר בדברים גופניים,
פיזיים,
לסביבה יותר קל להתאר, אני לא יודעת אם להבין את הדינמיקה מאחורי זה, אבל זה מתיישב לה. יש לאנשים מגירה להכניס את מה שעכשיו אמרת. למשל, זה אף פעם לא קל, אבל להגיד שמישהו יש לו סיסטיק פיברוזיס. אם אני אגיד את זה לשכנה שלי, היא תבין יותר מהר מאשר אני אגיד, הוא חווה דיכאון. זה יותר עמום להבנה.
אני חושב שזה מאוד נכון. זה נכון גם לגבי אנשים עם מוגבלויות באשריהם. אם המוגבלות נראית לעין, הרבה יותר קל לגייס את האמפתיה.
כן.
אני רואה, זה קונקרטי, אני מבינה על מה את מדברת, אבל אם המוגבלות היא סמויה מן העין, אז, ובעיקר, הבן אדם מתנהג בסדר.
במיוחד כלפי חוץ.
כן. זה הכל בסדר. מצליח בעבודה, אם היא הייתה בתפקידים מאוד מאוד בכירים, ובאמת החזיק הבית למופת, זה השנים האחרונות היו כל כך קשות לה. אז אני חושבת שהדברים האלה הסמויים מן העין הם מאוד קשים, ולכן גם נשים שחוות אלימות נפשית, או אלימות כלכלית, איזה...
שותקות את זה הרבה זמן, כן.
בכלל נשים שותקות.
כן. אני בטוחה שאנחנו חברתית מאוד מתקדמים, ושיש הרבה דברים, הרבה נושאים שבעבר בכלל לא היו מדוברים, או אפילו זוכים ללגיטימציה חברתית, והיום הם לא עולים על הדעת. ראי למשל את מיטו, שזה בסדר... יכול להיות שיש לו גם, יש את הפוליטיקה של המיטו, אבל זה, אני שמחה שהבנות שלי גדלות בעידן שהוא כבר, ויש את המילים האלה, מיטו. ועדיין בתוך זה יש שוליים. ומה שאנחנו מדברות עליו הוא בשוליים. גם בגלל הסיבות שאמרנו. אבל זה תמיד מעניין אותי. מה בכל זאת, בתוך השיח שהולך ועולה, בתוך המודעות שגוברת, מה בכל זאת נשאר דחוק, מודר, פחות מדובר, פחות מובן, פחות עם קול. אי אפשר עכשיו לצאת להפגנה עם נשים שחוות אלימות רגשית. אין עם מי לצאת להפגנה. אז זה תמיד איזה מין סממן כזה בשבילי, שאוקיי, יש פה דבר לעשות. ציינת קודם בזיכרון המתוק שלך, שהיו לך חברות דמיוניות, ושזה עזר לך להתגבר על געגוע לאביך, שנעדר הרבה מהבית. כשאת מתארת אם שלמעשה צריכה הייתה את התמיכה שלך מאז שנולדת, ואב שלא נמצא הרבה בבית, זה עלה בדעתי בלבי כזאת, שאבי היה רב חובל. איך זה משתלב בפאזל? הנעדרות הזו.
אני חושבת, זה מעניין, ליוסי בן זוגי, יש חלקים מאוד דומים לאבא שלי.
וואו.
משהו ביכולת להכיל, לנרמל, כאילו תכונות מסוימות חזרו לי, כבר כמעט 12 שנים שאבי איננו, אבל חזרו חזרה. אני חושבת שהגעגוע הוא לא היה רק געגוע פיזי, הוא היה געגוע עמוק לאיזה חוסר. הייתי סטודנטית באורנים, למדתי להיות גננת, ומרים רוט הייתה המורה שלי לספרות ילדים.
וואו, מה את אומרת?
הייתה זכות גדולה.
בטח.
והיא פתחה את השיעור בלהגיד, תספרו על חברות דמיוניות או חברים דמיוניים שאתם מכירים. ואני אמרתי, לא העזתי להגיד שזה אני, אז אמרתי, אני מכירה מישהי שהיו לה 4. אז היא אמרה, וואו, היא בטח הייתה נורא בודדה. לקח לי זמן, המשפט הזה הולך איתי הרבה שנים, להבין באמת את עוצמת הבדידות, אבל מצד שני, תמיד ידעתי, אף פעם לא ריחמתי על עצמי, אני גם לא מרחמתי על עצמי היום, תמיד ידעתי איכשהו למצוא את נקודות הכוח והחוזק, כן.
מאוד מזדהה. אי פעם חשת מהסביבה עמדה של רחמים?
כן. אבל זה כל כך
זר לך.
כוח זר ודוחה.
כן.
בעיקר כשנולדה ביתי, אז היו פעמים שאנשים היו נועצים מהבתים.
כן.
כאילו הסיפור התגלגל, והיו נועצים מהבתים ו... זה גרם לי לרתיעה מאוד גדולה, כן? מהבתים של רחמים, גם של סקרנות, גם של פחד בטח. את יודעת, אולי זה מדבק.
כן. מאוד מרחיק דברים כאלה.
תראי, מי שמסתכל עליי מבחוץ, אני חושב שהרבה פעמים חושבים שאני או חוצפנית או אמיצה.
כן.
אני לא חושבת שאני חוצפנית או אמיצה.
למה יגידו חוצפנית?
כאילו אני עושה מה בראש שלי. מישהי בקיבוץ אמרה לי פעם, מתייחסים אליך כמו אל נסיכה. איזה נסיכה? עבדתי כל כך קשה. שאלתי אותה מה את מתכוונת? היא אמרה, תמיד את מקבלת מה שאת רוצה. אני באמת מרגישה שלפעמים אני הולכת עם הראש בקיר, כי אני, כשאני יודעת ומשוכנעת, שזה מה שחשוב.
בשם הדבר.
כן, כן, זה לא אני, זה הדבר. בקיבוץ, שזאת חברה מאוד שמרנית, להיות אישה שעובדת בחוץ, לא מגיעה לקיבוץ, עושה מה בראש שלה, יש לה אוטו, מגיעה פעם ב, זה נורא חוצפה. אבל, כאילו, זה באמת לא עניין אותי.
כן.
לא כי הם לא מעניינים אותי.
כן.
כי...
זאת נאמנות מאוד גדולה, לאני שלך. והנאמנות הזאת, שהיא תמיד הייתה שם, פשוט באיזשהו שלב בחיים, החוזה התהדק.
זה מעניין, כי הנאמנות הזאת מצד אחד שמרה עליי, מצד שני הייתה קצת חרב פיפיות. כי הלכתי איתה מאוד באומץ לאורך כל הדרך, ולפעמים לא הייתי מספיק קשובה בשביל לא ליפול לבורות. אבל אם מישהו היה שואל אותי, האם היית חי את החיים האלה עוד פעם אותו דבר? כן. כן.
כמו שאמרנו שרחמים זה לא חלק מהלקסיקון ההתנהלותי שלנו, אני מרשה לעצמי לנחש שגם חרטה היא לא רלוונטית.
לא.
כן.
אין מה לעשות איתה.
בדיוק.
אין מה לעשות איתה. היום אני יודעת שעם ילדיי הייתי עושה דברים אחרים, אבל
זה חלק מהלימוד.
אפשר לעשות אנדו למה שיש, אפשר רק להסתכל קדימה ולהגיד, אוקיי, מעתה נעשה אחרת.
כן. בדרך כלל, ילדים חשופים לאלבונות או לטרור כלפי אימם, או שזה, יש פיצול, וזה נעשה גם בנסתר מהילדים?
אני חושבת שילדים חשופים.
חשופים.
קודם כל, אני חושבת שאי אפשר להסתיר. וכמו, עשית פעם אחת זה קורה, אז זה קורה בכל המשפחה. אני חושבת שהיינו משפחה מאוד מבודדת, מאוד מאוד, ולחיות ככה בתוך קהילה זה מאוד קשה, מאוד מסובך, כן. כן. באופן פרדוקסלי, היו באים אליי כל שנה עם הצעות, שאני אהיה מזכירת קיבוץ, שאני אהיה רכזת תרבות, שאני אהיה...
הכי קהילתית שאפשר כן, לחשוב, כן. כן.
כאילו, איפה אתם וכאילו.
כן. אבל למה בכל זאת הציעו לך את זה, נירה?
אני חושבת שארגון של קיבוץ, הארגון הזה מאוד יודע לנצל אנשים עם יכולות, ולא מסתכל על מה קורה לפרט בתוך המקום הזה. ואני במשך שנים הייתי בתוך הסיפור הזה. זה הרי נראה לי אבסורד שאני רכזתי את תחום בריאות הנפש.
כן.
וכשאמרתי, אני לא רוצה יותר, אז אמרו לי, מה זאת אומרת? אבל זה...
נו, אחר כך את מתפלט שאומרים חצופה, באמת. אז בעצם את הכרת את יוסי. אז כמה זמן אתם ביחד?
אנחנו כבר עוד מעט 7 שנים ביחד. וזה נראה כאילו תמיד.
מאז ומעולם.
כן.
כן. אז אני יודעת שככה מהפייסבוק אני יודעת שאתם מארחים. שזה הכי רחוק מבידוד.
נכון.
שאני יכולה לדמיין.
נכון.
אז בואי ספרי קצת.
אז יוסי הוא שף, ובנוסף לתכונותיו הנעימות, הוא מבשל נפלא. והייתה לנו איזו פנטזיה שכשהוא יצא לפנסיה, אנחנו מדי פעם נארח בבית. זה לא יאומן כמה שאני אוהבת לארח, כאילו החוסר והעצמה והרעב, אם אפשר להשתמש במושגים האלה, יש להם עכשיו אפשרות לקבל ביטוי. ואנחנו מארחים נורא מעט, איזה פעמיים בחודש, ולפעמים בכלל לא, כמה שמתחשק לנו. ואז באים אנשים וחוגגים אצלנו, ואני מוציאה את הכלים הכי יפים שיש לי, ואת ה... ואני באמת, אני מארחת בשמחה, אני אוהבת לפגוש אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים. אני אוהבת לפגוש אותם, אני אוהבת לפגוש אותם בשמחות שלהם, אני אוהבת לראות את הדינמיקה בתוך המשפחה, ואני מאוד אוהבת את עבודת הצוות שלנו, של יוסי ושלי.
זה 180 מעלות.
ממש. אנחנו מתכננים ביחד, אנחנו עושים ביחד לקניות, אנחנו... הוא מבשל, אני עוזרת. וזה נורא נורא
זה דואט מאוד מוצלח.
מאוד מוצלח, אנחנו ממש רוקדים את זה. כן. ככה אני מרגישה.
כן.
יש פה איזה ריקוד. כן, אני חושבת שזה לחיות כל הזמן עם געגוע למשהו שאין. ואני חוזרת לסיפור הראשון שלי. כן, איזה, אבל בניגוד לזה שהייתי ילדה, ועמדתי על שפת הסיפון, וראיתי את אבא שלי מתרחק עם האונייה.
על שפת הרציף.
הרציף, כן. ו... ידעתי תמיד שהוא יחזור. ופה זה איזה געגוע למשהו שאני רוצה שיהיה אחר, שאני אפילו לא יכולה להסביר אותו בדיוק, אבל איזה געגועים מאוד מאוד עמוקים.
אז נראה לי שאני מנחשת, אבל איזה נס יש בחיים שלך.
אז הנס שלי הוא 1.80 מטר. אב קרס.
אוהב את החיים.
מאוד אוהב לחיות. לא, אבל עם משמעות. הוא לא סגפן, הוא מאוד מקבל, מאוד אוהב. וזה באמת נס שבגילי המופלג. אפשר לעשות שינוי כל כך דרמטי בחיים, והוא כל כך טוב, והוא כל כך נעים.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
בעיקר שיהיה שקט, שיהיה לי בפנים איזה תחושה של שקט.
תודה רבה, נירה.
תודה רבה, טלי.
תודה גדולה לנירה ואלי. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה המסורה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.